רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. המטרה של פיינדר מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל היא אחת, להיות שער לעולם החדשנות הישראלי. פיינדר היא פלטפורמה שמרכזת את מיטב הסטארט-אפים הישראלים. גם הסטארט-אפ שלכם יכול להופיע בפיינדר, וזה לגמרי בחינם. החברה שלכם תזכה לחשיפה מול משקיעים מקומיים ובינלאומיים. בסטארט-אפ ניישן סנטרל מקבלים מאות בקשות בשנה לחיבורים בין משתמשים לחברות. ככל שהפרופיל שלכם עשיר יותר במידע, כך עולה הסיכוי של החברה שלכם ליצור קשרים עם ארגונים, ממשלות ואנשי עסקים מובילים שמחפשים סטארט-אפים חדשניים להשקיע בהם. איך עושים את זה? פשוט תיכנסו לfinder.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
שלום. לפני שנתחיל, הבהרה קצרה. במקור, תכננתי שהפרק על חטיבה 188 יהיה בשני חלקים. תוך כדי העבודה, התחבר לי שחלק ב' הולך להיות ארוך מאוד, לכן החלטתי לפצל אותו. שני הפרקים החדשים, חטיבה 188, חלק ב' וחלק ג', יעלו לאוויר בו זמנית, כדי שלא תצטרכו להמתין עוד שבועיים לחלק האחרון. חפשו את שני החלקים באתר ובאפליקציות. זהו, האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 255. הסורים על הגדרות. חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. חלק ב'.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
יום שני, השמיני באוקטובר 1973, רמת הגולן.
אני רוצה שתבוא את הקבורת, אם אפשרי יבוא.
והם באמת שפכו לצורך העניין לאזור הזה כמויות בלתי הגיוניות של טנקים. אני קורא לזה צונאמי. גודל אדיר של גל שבא מולך, כמויות אדירות של שריון ונושא גייסות וארטילריה.
שי קנטו הוא מדריך טנקים בסדיר וכעת נהג טנק בגדוד 71, גדוד שהוקם בחופזה יומיים לפני המלחמה והיה חלק מכוחות הבלימה בגזרה הצפונית של רמת הגולן תחת פיקודה של חטיבה 7. בעוד שי וחבריו נאבקים במאות הטנקים הסורים הדוארים לתוך הרמה, המצב בגזרה הדרומית הולך ונעשה נואש יותר משעה לשעה.
והגזרה הדרומית, גזרתו של אלוף משנה יצחק בן שוהם, זה גזרה שבמהלך הלילה התחילו להיות חדירות פנימה, והחדירות הלכו וגדלו, והלכו וגדלו, והסורים כבר אוטוטו בחלק מהמקומות, כבר היו כמעט במבואות הצירים שיורדים לכנרת.
מי שנשאה בעיקר העול שבלימת הכוחות הסורים בשעות הראשונות של המלחמה הייתה חטיבה 188, חטיבת שריון סדירה. ביום ראשון בצהריים, היום השני למלחמה, במהלך הניסיון למנוע את נפילתו של בסיס נפח, מפקדה הראשית של רמת הגולן לידי הסורים, ספגה החטיבה מהלומה קשה.
גם הטנק של המחת וגם של הסמחת חוטפים פגיעות ישירות. הטנק של המחת נהרג המחת, אלוף משנה יצחק בן שוהם וקצין האגם רב סרן בני קצין. ובטנק הסמחת נהרג הסמחת דוד ישראלי ומילואימניק קצין בשם יואב ברקאי, גם הוא ברקאי, יואב ברקאי מקיבוץ הנחרוד, נהרגים שם בטנק. זה מכה נוראית.
ביום ראשון בערב מתקבלת ההחלטה הקשה להשיג לאחור את גדוד 53 של חטיבה 188, וליתר דיוק את מה שנותר ממנו.
הם יורדים למטה והם שבורים והם הם, הם, הם באמת מוקים ושבורים, ומבחינתם הם לא עמדו במשימה. נכשלו. נכשלו. אני אבירם, ברקאי, עם אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה שומעת, הייתה אומרת, ברקאי, ברקאי, על משקל חקלאי. בכל אופן, אני חגגתי במאי האחרון 65, הייתי מפקד מחלקת טנקים צעיר, בגדוד 71, גדוד שהוקם בחופזה ביום שישי והסתפך לחטיבה 7, שלחמה ברמת הגולן גם היא. נפצעתי ביום הקרבות השני, ביום ראשון 7 באוקטובר, על רכס אחר מונית בצפון הרמה. פוניתי, עברתי טיפול וגם שיקום מסוים, כי עד שמאל שלי קצת הייתה לא בסדר. ואחר כך מצאתי עצמי, מקים לי מחלקת טנקים בג'וליס, עובר את התעלה ומצטרף לסוויפ האחרון של השריון עד העיר סואץ, כולל. הייתי סמח מפה בקורס מפקדי טנקים, והייתי, עברתי לרמת הגולן, לחטיבה 188, גם שם הייתי סמח מפה, השתחררתי.
ב-2009 יצא לאור ספרו של אבירם ברקאי על בלימה, המספר את קורותיה של חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. אנחנו עוד נרחיב בהמשך על הנסיבות יוצאות הדופן שבהן יצא הספר הזה לאור, אבל כעת בואו ניתן לאבירם להסביר, מנקודת ראותו, את הגורמים שהביאו להפתעה הגדולה של מלחמת יום הכיפורים.
צריך להבין את נקודת הפתיחה. נקודת הפתיחה הייתה שבחמישה ביוני 1967, לפני שפרצה משהו יותר מאוחר, קיבל את הכינוי מלחמת ששת הימים, הייתה לנו מדינה בחרדה. חרדה אמיתית. הייתה כאן תחושה שאנחנו, מישהו הולך אולי, מנסה לעשות לנו את השואה הנוספת, הכשירו גנים ציבוריים, דיברו על 30 עד 40 אלף מקומות להרוגים, כי באמת, תחשוב את הדבר הזה, שלוש מדינות שמתעצמות מאוד, עסקאות נשק ענקיות ודברים אחרים, שמבחינתם היה להם את הנקבה, את האסון ב-48 לכולם, את האסון שלהם פשלה גדולה, והם באים לנקות את האסון שקרה אז לפלסטינאים ולהם, כן? כולם הושפלו בשדה המערכה, וזה הזמן, הם עוד יום אחד יחזירו לנו על מה שהיה. והנה, התחושה היא שעכשיו זה קורה, זה הולך ליפול עלינו. אבל אז הגיעו כפי שאנחנו שנינו יודעים, וזה העניין שמדברים על היסטוריה שמכירים כבר פחות או יותר מה היה, בטח ברמת כותרות, הגיעו 6 ימים בחודש יוני. וב-11 ביוני 1967, כשתושבי מדינת היהודים פקחו את עיניהם, התחושה הייתה, אני בלי כיפה, אבל אני לא יכול לשכוח את זה, התחושה הייתה, אני לא אקרא לזה משיחית, אבל הייתה כאן תחושה של נס גדול, דתיים וחילונים יחד, מה אנחנו לא אומרים בשנה הבאה בירושלים הבנויה, והנה הכותל, והנה ירושלים שחוברה ליחדיו, וכששאלנו את עצמנו, מי אחראי לנס הגדול הזה? מי הוציא אותנו מהמצוקה הקיומית, התחושה הזו? אל הנס הגדול, אל הדבר הבלתי נתפס, התשובה הייתה ברורה, המצביעים, הגנרלים. והתחיל כאן פסטיבל שרק מי שחי באותם ימים יכול לזכור את זה. היו ספרי ניצחון, מאמרי ניצחון, בולים שבאופן ישיר או עקיף הם זה. היית נכנס למסעדות בכל הארץ והתמונות שלהם היו על הקירות. היו צלחות עם תמונות של דיין וכן הלאה. היו מחזיקי מפתחות עם תמונות של דיין או זה. היו סטיקרים כאלה, מדבקות לאלבומים שילדים היו, יש לך את שייקי גבי, שייקי גבי זה מפקד פיקוד, לא, יש לי את דוד אלעזר, מפקד פיקוד צפון. היית מדביק מדבקות, דוגמניות באירופה. הלכו לפחות שנה, אני יודע, עם רטייה על העין, בדיוק, באיטליה בעיקר. זאת אומרת, צריך להבין, זה היה פסטיבל הערצה, היום מדברים, היום קוראים לזה סלבים, נכון? אז קח את הסלב הכי גדול, לא שאני מכיר אותם, אף אחד מהם, באמת, אני אומר, לא, תראה לי סלב אחד שעושים, לא יודע מה, שכולם הולכים עם רטייה על העין, וצלחות, עם הפרצוף שלו, אוכלים מצלחות וכן, זה הדברים בלתי נתפסים. לדעתי, דרך אגב, שני הספרים הכי טובים שנכתבו אחרי 67, היו ספרים מצוינים, אחרים, חס וחלילה שמישהו לא ייפגע כאן, אבל שני הספרים הכי משפיעים זה שיח לוחמים, מצד אחד, וחשופים בצריח. חשופים בצריח כתב אותו שבתאי טבת, ובחשופים בצריח הוא מספר בעיקר על קורותיה של חטיבת, בעיקר, לא רק, חטיבת השריון 7 בסיני. ומכיוון שכך, באופן טבעי, מפקד החטיבה שמואל גורודיש, נהיה לגיבור הספר. הוא ומפקד האגודה שמעליו, בשגרה, מפקד גייסות השריון, האלוף ישראל טל טליק. הם שני הגיבורים. וכשאתה מעלעל בין דפי הספר, אז מסתבר לך שהשניים האלה באמת ראויים לכל הערצה. הם אמיצים, הם נחושים, הם חותרים למגע, הם מקצוענים, יש להם דבקות במשימה, כל הדברים שיש אולי גם בקוד היום של לוחמים וכל מה שזה. אבל כשאתה מעלעל טוב בין דפי הספר, אתה מגלה עוד דבר אחד נוסף. שהשניים האלה היו דיקטטורים שלא אפשרו מחשבה יוצרת וסיעור מוחות אמיתי לידם. אנשים פחדו להביע את דעתם. אני אומר לך, ראיינתי הרבה מאוד אנשים שאמרו לי, אתה יודע מה היינו חושבים כשהיינו באים לישיבות עם גורודיש, או דמויי גורודיש, כי כולם רצו התחילו להתנהג כמוהו, כן? חשבו, זה אולי הפאטרן הנכון, שיום אחד יכתבו גם עלינו ספר. אני אומר את זה כמובן בחצי דיחות, אבל... והיו מגיעים, גורודיש כמשל, היו מגיעים אליו לישיבות, ואמרו לי, היינו חושבים רק על דבר אחד, שאלתי מה, מה הוא רוצה לשמוע מאיתנו? אמרתי, אתם לא רציניים. אמרו לי, כן. כי אחרת, היה מלבין את פנינו, צועק, גוער, עושה את זה גם לפני החיילים שלנו לפעמים. עזוב, לא נכנס לך לסיפורי גורודיש, זה נורא והיום כל הדברים שהיו כאן. וזה חלחל הלאה. זה חצה גם חילות, זה לא רק שהמפקדים בשריון לא כל כך אפשרו לדעות אחרות להיות לידם, אלא זה חלחל לכל המקומות. ועם ישראל, אנחנו גדלנו למין מצב כזה שאנחנו בריונים, אנחנו זכוכים, אנחנו חזקים, אנחנו לא סופרים את האויב מצד שני ממטר, כראה מה קרה כאן בששת הימים, הבסנו אותו, השפלנו אותו וכן הלאה וכן הלאה. וגדל כאן דור של מפקדים, שלא אפשר לצבא לצמוח כמו שצריך, כצמיחה היא מתוך סיור מיחות, היא לא מתוך חשיבת יחד. ומה שעשו כאן המפקדים גרמו גם לחשיבת יחד. וכל הדברים האלה ביחד, תיקח אותם צבא מאוד בטוח בעצמו, מאוד זכוח. משה דיין אומר, הלוחם הערבי הוא כמו להקה של ציפורים על גג של פח. אבן אחד כולם בוכים. בר לב, איש יקר מאוד, גם אבא של חבר מאוד טוב שלי, אומר בסיום אחד התרגלים, אמרו לו, הרמטכ"ל, התרגיל לא בדיוק היה כך וכך וזה וזה. אז הוא מסתכל בבטון המאוד שקט שלו, אומר, חבר'ה, בסך הכל מדובר בערבושים. וזה, אם רצית את הבסיס להבין מה קרה, אז מדינת ישראל זכוכה, יעירה, שחצנית, בוטחת בכוחה, שלא באמת מתקדמת, לא קונה ציוד ראיית לילה ולא קונה ציוד מתקדם, כי אתה זה, ערבים זה כמו להקה של ציפורים על גג של פח. ובכלל, אם תהיה מלחמה, המודיעין אומר, אם לא תהיה לפני 75, מה שקרה הקונספציה המודיעינית. ולכן צריך להבין מה קרה לנו ב-1355. הפתעה שמוצאת את מדינת ישראל קודם כל בעמדה שישראל היא הבריון. לפני זה ישראל לא הייתה הבריון. הבריון שמסתובב ברחוב וכולם נסים מפניו, הבריון הופתע. הבריון הופתע.
הפתעה הייתה, אבל היו גם רמזים מקדימים.
אז שמי אבנר לנדאו, ב-1973 הייתי מפקד פלוגה ב' בגדוד 53 בחטיבה 188.
בימים שלפני המלחמה הוצבה הפלוגה של אבנר בגזרה הצפונית של רמת הגולן. יום אחד, מספר אבנר, הגיע לביקור במוצב לא אחר מאשר נשיא המדינה.
מהלך חודש יולי 1973, כשהפלוגה שלי הייתה בקו רמת הגולן, הכל שלב, כל פסטורלי, מגיע לבקר בפיקוד הצפון נשיא המדינה אפרים קציר, ומגיע לשם הליקופטר, ונשיא המדינה יורד מהליקופטר, ואיתו כמובן הצמרת של צהל, דדו, חופי אלוף הפיקוד, פקדי אוגדות, כמובן בן שואה מפקד החטיבה, יוסי בן חנן, מפקד הגדוד, אני עם החיילים שלי. ואז הנשיא מסתכל, נוגע לי בכתב, הוא אומר לי, אבנר קוראים לך, נכון? תגיד לי, אבנר, כאן אני מסתכל על תל דהור, ועל כל הסורים שנמצאים שם, כמה טנקים סורים יש בקו? ואני אומר לו, הנשיא, כאן, בקו הראשון יש כ-1,000 טנקים, ומאחור יש עוד טנקים.
אתם זוכרים בסרט גבעת חלפון אינה עונה של שלישיית הגשש החיוור את הסצנה המיתולוגית שבה הקצין הבכיר מגיע לגבעת חלפון ושואל את סרג'יו קונסטנזה מה הוא עושה אם המצרים מתקרבים אל המוצב, וסרג'יו עונה לו שהוא לא מבין איזה אינטרס יש למצרים לבוא לפה בחום הזה. אז הנה גרסת המציאות של הסיפור הזה, והיא הרבה פחות משעשעת.
ואז הוא אומר לי, תגיד אבנר, עכשיו הסורים מניעים מנועים, ו-1,000 טנקים מתקרבים לכיוון שלך. מה אתה עושה? ואני עם חטא יוהרה, אומר לנשיא, הטנקים שלי עולים לעמדות, ואנחנו מטווחים של 3,000, 4,000, מתחילים להשמיד את הטנקים הסורים, ואני מודיע בקשר למגד, הסורים תקפו. הוא אומר לי, אוקיי, יפה, כמה פגזים יש לך בטנק? אז אני אומר לו, בסביבות 75 פגזים יש בטנק, כפול 10 טנקים, 750. האם אתה יכול להשמיד בכל פגז את טנק? אז אני אומר לו, כל פגז רביעי או חמישי, בטווחים האלה, אולי אני אשיג מטרה. אז הוא אומר לי, אבל הם ממשיכים להתקרב. ואז אני אומר לו, כל הגדוד בא. ואז הנשיא שואל אותי, תגיד, מה זאת אומרת כל הגדוד? כמה טנקים עוד מצטרפים? אז אני אומר, אני 11 טנקים, הם עוד 25 טנקים, ואז אנחנו עם גדוד טנקים. זה כבר משהו אחר. ואז הנשיא אומר, תראה, דדו ואבנר, לי זה לא מסתדר במתמטיקה, שאלף טנקים במשך שעתיים לא יצליחו להגיע לרמת הגולן. כך הוא אומר, במתמטיקה זה לא עובד, הוא אומר.
תראו, היה מדען, כן? אמנם לא מתמטיקאי, אבל...
נכון.
האמת העגומה היא שלא היית צריך להיות ביופיזיקאי מצטיין ונשיא, כדי להבין לאן נושבת הרוח. גם רבתית מיכל המודיעין קראה את התמונה לאשורה.
יש לי עד היום את התרמיל של הממפי, ושם יש לי שקף מודיעין אויב שקיבלתי מסרטטת חיל המודיעין שהייתה בחטיבה 188, והיא קוראת לי ביום חמישי, יומיים לפני המלחמה, ואומרת לי, אבנר, יש לי כאן שקף אויב, תסתכל עליו. אז היא אומרת לי, תראה אבנר, אני לא מבינה במלחמות. תהיה מלחמה, ואני אומר לה, אין שום סיכוי. ואז היא אומרת לי, תראה, אבנר, אני רק סרטטת. אבל בחיל מודיעין, כשלימדו אותי לסרטט, אמרו לי, תראי, אם יהיה כאן בקו ראשון, בקילומטר הראשון, 80 עמדות, ובקו השני 300 עמדות, ובקו השלישי כבר עמדות לטילים, ולארטילריה, ולטנקים, ותראי, את כל הטנקים, תראה אבנר, אם הדיוויזיות יתקרבו, תראה הן כל כך קרובות אלינו, לימדו אותי שזאת תהיה מלחמה, אבל אם אתה אומר לי, אז אולי אתה צודק. איפה נפגשנו? היא באה לבקר אותי בבית החולים. כשנפצעתי בקרב על תל שמס, היא באה לבקר אותי, ישבה על המיטה שלי ושנינו בכינו.
בחזרה ליום שבת, השישה באוקטובר. סרן צביקה רק היה ממפי פלוגה א' בגדוד 53 של חטיבה 188, ולמעשה הממפי הבכיר והוותיק מבין מפקדי הפלוגות של החטיבה. כפי שסיפרתי בפרק הקודם, רוב רובו של גדוד 53 היה פרוס בימים שלפני המלחמה בגזרה הדרומית של רמת הגולן, אבל מכיוון שחטיבה 188 תפסה את כל קו הגבול של הרמה, הפלוגה של צביקה, ולמעשה גם הפלוגה של אבנר לנדאו, היו מוצבות דווקא בגזרה הצפונית.
10:50, לא אשכח את זה. הרעשה ארטילרית בלתי רגילה. הרעשה מרחק של מטרים מול הטנקים. ומטוסים באוויר. מטוסים שלהם באוויר, עודים למעלה, יורדים עלינו, עם המטוסים, עם הארטילריה. אמרתי, וואלה, זה יום קרב? מה זה הדבר הזה? לוקח את המשקפת, מסתכל מזרחה, חשכו עיניים. טנקים בשדרות מסע כמו ביום עצמאות. שדרות מסע נעים, עם תגשים, טנקי גישור, בראש הזה, כדי לגשר על הנונטט שהקמנו. תעלת הנונטט. תעלת הנונטט, אותה תעלה נגד טנקים, שהייתה...
תעלה.
תעלה, תעלה, תעלונת. ומטוסים שלנו עולים למעלה ונופלים. נופלים! אתה מסתכל למעלה, בום! חוטף נונמם.
איך שאנחנו מתקרבים לקו, פתאום אנחנו רואים עננים של אבק מתקרבים מכיוון מזרח, וכשאנחנו רואים את זה, רואים ממש טנקים שמתקרבים, אנחנו עוצרים, יורים, חלק מאלה שפוגעים בטנקים צועקים, שמפניה, שמפניה, כפי שהיה נהוג, כל מי שמוריד טנק, סורי מקבל אחר כך, בסיומו של יום הקרב, בקבוק שמפניה. אנחנו עדיין בהליך של יום הקרב. עד שאני מתקרב למוצב 105 ויורד לתוך הוואדי, אני עובר בתוך שדרה של גדוד טנקים סורי, שעשרה טנקים מהם כבר עברו את תעלת הנונטט שנמצאת מימיני וכאילו היא אמורה לעצור את הסורי, ועוד יתר 20 טנקים בצד ימין שלי כאילו עוד עדיין לא עברו. אני עובר בתוך שדרת הטנקים הסורי, רץ מהר לכיוון צפון לעוד 200 מטר לעמדות, משליך רימונים ויורה מהתת מקלע שהיה עליי, שהיה על הטנק, ונכנס לעמדות. וכשאני מגיע לעמדות, תופס עמדות, אנחנו מודיע לפלוגה את מה שקורה, אנחנו משמידים את כל גדוד הטנקים.
אני נותן להם להתקרב עד 800-900 מטר, שזה הטווח הקרבי, שכל פגז שאתה יורה בו, הוא פוגע בטנק אחר. כי מ-4 קילומטר, 3 קילומטר, אתה לא פוגע. נותן להם להיכנס ב-900 מטר, ואז פחות או יותר, 900-800 מטר, נותן פקודה, תחנות אס, אני הייתי פלוגה א', אס, קראו לי בקשר, פלוגת אס, קרן אס, אני יורה פגז ראשון, לתת המטרות והדברים האלה, אש, יורים כל הטנק, הם פוגעים בטנקים אחרים שלהם, כי זה טווחים קצרים. להבדיל, אני גם בוגר ששת הימים, להבדיל מששת הימים, הם לא ברחו, הייתי גר במצרים, ברחו, הם לא ברחים, טנקים נפגעו, עוברים את הטנק הפגוע, ממשיכים הלאה. עוד פעם, חודה, פוגעים, עוד פעם מתקרבים.
כל הזמן הזה, מאז פרוץ הקרבות בצהריים, אבנר וצביקה משוכנעים עדיין שהם נמצאים במהלכו של יום קרב. אמנם יום קרב סוער למדי, אבל בכל זאת אירוע מקומי ונקודתי שוודאי יסתיים בקרוב.
ואז אני רואה כמו פלאפון רדיו טרנזיסטור, שהיה של המתק השני שהיה שם. אני פותח אותו, ואז פעם ראשונה אני שומע את גולדה אומרת, פרצה מלחמת יום כיפור.
היה לי טרנזיסטור בטנק, ובסביבות 6-7 בערב אני הדלקתי אותו, ואני שומע מכל ישראל שיש גם במצרים מלחמה.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים בקרב כבר שעתיים, שעתיים וחצי, ורק ברגע זה אנחנו מבינים שזאת מלחמה.
תבין, מ"פ בחזית לא יודע שיש מלחמה כוללת מצרים וסוריה. רק מה שאני רואה זה דרך העיניים שלי ונלחם מול עשרות טנקים, ולא יודע שיש מלחמה כוללת. רק ב-7-8 בערב דרך הטרנזיסטור הבנתי שאנחנו בברוך, זה לא יום קרב.
פלישת הכוחות הסורים והמצרים בשישה באוקטובר 1973 לא הייתה ההפתעה היחידה שתפסה את צהל עם המכנסיים למטה. הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. מי שמאזין לפודקאסטים בארצות הברית לא יכול לפספס את הפרסומות של קספר, מותג מזרנים שמפרסם במאות פודקאסטים, והוא אחד המפרסמים הגדולים בתעשיית הפודקאסטים הצעירה גם שם. קספר הובילה בשנים האחרונות שינוי צרכני בתחום מוצרי השינה, ועכשיו פנדה מביאה את המהפכה הזו גם לישראל. איתי באולפן, אננדה, מנכ"ל החברה. היי אננדה.
היי רן.
אוקיי, לטובת מאזינים שלא יצא להם בשנים האחרונות לקנות מזרן, תאר לי את החוויה המסורתית של קנייה כזו.
בדרך המסורתית של רכישת מזרון, אתה אמור לקבל את ההחלטה על בסיס זה שתשב או תשכב על מספר גדול של מזרונים, כל אחד למשך כמה שניות, ותנסה לאתר את מה שמרגיש לך הכי נוח. הבעיה עם השיטה הזאת זה שכמה שניות על מזרן בתוך חנות, זה לא באמת אינדיקציה לחוויית השינה שתהיה לך על המזרן, בעיקר אם בדיוק שכבת על 10 מזרונים לפני כן. יש שיטה חדשה היום לקנות מזרונים, הרכישה נעשית אונליין בלחיצת כפתור, והמזרונים מגיעים אליך הביתה מגולגלים בתוך קופסה ל-100 לילות ניסיון. אם מאיזושהי סיבה המזרון לא לסביעות רצונך, אתה יוצר איתנו קשר ואנחנו באים לאסוף אותו חזרה ומחזירים לך את מלוא כספך. אני יודע שהרבה אנשים חוששים לבצע רכישה של מוצרים כמו מזרון באינטרנט, אבל למעשה אין דרך יותר בטוחה לקנות מזרון. כל הסיכון הוא על החברה, הצרכן יכול רק ליהנות.
מה מיוחד במזרון שלך, פני מזרונים אחרים?
החומר הכי יקר בייצור של מזרון זה ספוג הזיכרון, מה שמוכר בישראל גם בשם ויסקו. אנחנו בחרנו להכניס 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון למזרון שלנו, שזה יותר מכמעט כל מזרון אחר היום בארץ, למעט כאלה שעולים 10,000 שקל ויותר. אחד מהדברים החשובים ביותר במזרוני ויסקו הם הטכנולוגיות של הוויסות טמפרטורה. אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיה המוכרת של מיקרו-קפסולות של ג'ל שמושתלות לתוך ספוג הזיכרון, וגם בטכנולוגיה חדשנית של בד מבסי טמפרטורה, קרוי Ice Fabric, שמוליכה את החום הרחק מהגוף אל קצוות המזרון, ושומרת על סביבת שינה נעימה וקרירה. מהבחינה הזאת זה מזרון שהוא מותאם במיוחד לאקלים הישראלי.
אחלה, תודה רבה, אננדה. בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandas.co.il, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandas.co.il. הטנקים הראשונים הופיעו כבר במלחמת העולם הראשונה, אבל רק במלחמת העולם השנייה החלו להוכיח את עצמם כגורם משפיע, ואולי הגורם המכריע בשדה הקרב. הטנקים המשוריינים היו עמידים בפני כדורי מקלעים ורימונים, ולכן החלו הצדדים הלוחמים לצייד את החיילים שלהם ברקטות נגד טנקים, כדוגמת הבזוקה האמריקנית והפנצר פאוסט הגרמני. רקטות הנונטט היו מסוגלות לחדור את השריון ההווה של הטנק, אבל היה להן חיסרון ברור. טווח הפעולה שלהן היה קצר יחסית, וכדי להשמיד טנק היה על החייל היורה להתקרב מאוד אל המטרה שלו, ובכך לסכן את עצמו. בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, פותחו מספר כלי נונטט בעלי טווח פעולה גדול יותר. מהצד הסובייטי, הבולטים והמוצלחים מביניהם היו 2. ה-RPG-7, מטול רקטות שטווח הפעולה שלו היה 500 מטרים, והסאגר, טיל מונחה לטווחים של עד 3 קילומטרים. המאפיין הבולט של שני כלי הנשק האלה היה הפשטות שלהם. אם בעבר טילים ארוכי טווח שכאלה שוגרו לרוב מכלי רכב, הרי שאת ה-RPG יכול לשאת ולראות חייל בודד. את הסאגר הפעילו 3 חיילים בלבד, 2 שנשאו את הטיל ואחד שירה אותו וניווט אותו אל המטרה באמצעות ג'ויסטיק ומשקפת מגדילה. הסאגר וה-RPG כבר הופעלו בהצלחה נגד טנקים במלחמת וייטנאם בשלהי שנות ה-60, ואפילו נורו מספר פעמים על ידי הסורים ברמת הגולן נגד כוחות ישראלים, אבל כפי שמסביר אבירם ברקאי, העובדות האלה לא הספיקו כדי לעורר דאגה בקרב קציני השריון הישראלים.
בוא נגיד כך, אשגר טכני, מפרט טכני, אשגר טכני, חוברות, המודיעין הוציא כבר ב-70, הוציא ב-70 על טיל הסאגר. אבל אתה צריך להבין שיש הבדל גדול, אם כתבת אתה גם יודע, יש הבדל גדול בין להוציא חוברת בבחינת שגר ושכח, לבין להוציא חוברת ולראות שמי שמקבל את החוברת מבין את המשמעויות שלה. עכשיו, הוציאו חוברת, אבל אף אחד באמת לא שם דגלי עזרה ואמר, חבר'ה, תשימו לב, טיל חדש, עם יכולת חדירות שריון יותר טובה, עם דיוק יותר גדול ועם טווח יותר גדול. זה לא עשו. אני אומר לך את זה, אם אני מדבר עם סימן קריאה, סימן שבדק, לא עשו. לא רק שלא עשו את זה כמו שצריך. המודיעין הישראלי ידע ששיטת הלחימה של המצרים בעיקר השתנתה. הם הבינו שהם לא יכולים להתמודד עם מטוסי חיל האוויר בשמיים בקרבות אוויר, לכן הם הציפו בסוללות נונמה. הם גם הבינו שהם לא יכולים להתמודד עם קרב התמרון והתנועה של השריון והמקצוענות של השריון הישראלי בהכללה, ולכן אמרו, אם אפשר להתמודד טנק מול טנק, נציף את שדה המערכה בנונטטים, וניתן לשריון הישראלי להתנפץ על מערכים של דוקרנים, הם קוראים לזה, רבועים בנונטטים מכל הסוגים. אם זה RPG, הטיל האישי, כן? אם זה RPG, ואם זה סאגר, שאותו מפעילים חוליה של 3. אוקיי? וזה לא אמרו. לא אמרו. וידעו, הטיל הזה כבר ברמת הגולן כבר נתקלו בו. עוד פעם, אתה מבין, זה הקטע הזה של הזכיחות הזו, חבר'ה, איפה? עכשיו, יכול להיות שגם מחטים של השריון, אני לא מוריד את זה מהצד האגמי. זה שהמודיעין לא יוצא, מחט, אתה אמור לקבל זה, תקרא, משהו לא ברור לך, תשאל, אבל אתה יודע, בזכיחות הכללית וכן הלאה.
נדרוס אותם,
זה, נעבור. נדרוס אותם, נעבור אותם, זה, זה, זה. ואז הטילים האלה, בגזרה הסורית פחות, דרך אגב, מזל גדול גדול. אבל המצרים, אני לא יודע אם אתה יודע, אז אני אגיד לך. 63% מכוח השריון הסדיר של צהל, בשבע בבוקר של יום ראשון, בגזרת סיני הוא שמד. 63%, אתה מבין על מה אני מדבר? תעשה את הכפולות, מתוך 290 טנקים בערך, 63% אין, לא קיימים. הם הושמדו, מטילים. דרך אגב, בניגוד לזה, לאו דווקא סאגרים, אולי אפילו יותר RPG מסאגר, אבל זה לא משנה. עוד פעם, זה הטילים, הטילי נונטט, שאף אחד לא נתן עליהם את הדעת. אף אחד לא אימן, אף אחד לא הכין כמו שצריך. היינו תרגולת שנקראת צוות בזוק האש. אתה מבין, מה זה צוות בזוק האש? יש לך כמה חוויות בצד הדרך, ואז קודם כל אתה רואה את המטרות, נכון? כן. מאוד
הם
ברור.
לא, הם לא מסתתרים.
כן, אחד אתה רואה. ב' הם גם לא משיבות אש. מה שהסתבר במלחמה, שאחד אתה לא רואה, וב' הם יורות עליך, אנחנו שקשו כמה מרחקים ארוכים מאוד. ובתחילה לא הבינו מה זה הכדור האדום הזה, שרץ מולם. לא הבינו. אם, עוד פעם, אני אומר, להיסטוריון אסור להגיד אם, ואילו וכל זה, אבל בכל אופן בקטנה, אם אסורים, היו מציפים את רמת הגולן בנונטטים, כמו שהמצרים עשו, טוב זה לא היה עושה.
כפי שציין אבירם, את עיקר הפתעת טילי הנונטט ספגו כוחות השריון בסיני, אבל גם ברמה החלו הכוחות המגנים לטעום מנחת זרועו של כלי הנשק החדש. צביק הרק.
ואז חלק מהם הגיע כבר לתעלת הגישור והתחילו להיכנס פנימה. ועד הסמך שלי, שהיה ב-109, אומר לי, צביקה, הם חודרים מפה. ואז לקחתי את הטנק שלי ועברתי, הלכתי לתגבר אותו. בדרך, בתוך קונטר שנסעתי, חטפתי RPG. והטנק השאר שלי, זה היה מיועד אליי, למפקדים, כי אנחנו היינו עם ראש בחוץ. למזל, לא יודע, לרועץ. הטנק השאר שלי, זוהר את זיכרונו לברכה, היה בחור חזק וקטן, והוא היה מוציא את התרמילים החוצה, דרך הפתח של הטנק השאר. והם ירינו המון פגזים, ואז באחד הפעמים שהוא הוציא את התרמילים החוצה, הוא יצא החוצה עם הראש בחוץ, וה-RPG שהיה מיועד אליי, פגע בו. טנק קיבל זעזוע, אני רואה את עצמי כולי בדם, ובדברים נוספים שלא נעים לדבר עליהם, ואני מסתכל למטה ורואה את זוהר הרוג. התותחן והנהג נכנסו לשוק בלתי רגיל, אני מוריד את הטנק אחורה, מבקש עזרה מהתאגד להוציא את זוהר החוצה, אבל הטנק כבר לא היה שמיש, ולקחתי טנק אחר, והמשכתי להילחם.
אבנר לנדאו.
בלילה השלישי אנחנו מקבלים ידיעות שיחידות קומנדו סורי מסתובבות בשטח ומנסות לערוב ולתקוף חניוני טנקים. אנחנו מוכנים לכל דבר. החניון לילה קצת יותר צפוף כדי לא להרחיק את הטנקים ממני, כדי שתהיה לי שליטה על הטנקים. ולקראת 3 בלילה, יגאל רובינשטיין, שנהרג יותר מאוחר, בעל פה צועק לי, הוא היה טנק לידי, ואומר לי, הממפי, אני שומע קולות בערבית. זאת אומרת, הם נמצאים על ידינו, על הסוללה של תעלת הנונטט. אותו רגע אני פותח באש, והתרגולת של חיקוי המפקד, כולם פותחים באש, אתה לא צריך להגיד כלום. כולם פותחים באש, מקלעים, רימונים, 2 דקות או 3 דקות, אש תופת, ארגז אש לכל הכיוונים. ברגע שזה נגמר, אני רואה שגמרתי את המכת אש הראשונה, נורים עלינו פגזי RPG, לכל הטנקים שלנו. ואז אני מודיע לכל הטנקים, נתק מגע, נוע אחריי. כל הטנקים מתחילים לנסוע אחריי, חשיכה אומנם מוחלטת, אבל אתה רואה את הנצנוצים של טנקים שנוסעים, ואני בקשר שואל, אחד שומע שתיים, ואז מתברר לי ששני טנקים לא עונים לי בקשר. זאת אומרת, אני עם 5 טנקים ניתקתי מגע, 2 טנקים לא עונים לי בקשר. ואז אתה כמפקד נמצא בדילמה. איך אני פועל כאן? לחלץ אותם, או לחכות עכשיו לחלץ, או יותר מאוחר, ואני מקבל החלטה, אני אחלץ אותם, אסע לחלץ אותם יותר מאוחר. ואני נכנס לחניון, ואז מודיע למגד את מה שקרה לרטס, ואז רטס אומר לי, סע מהר לחלץ את הפצועים. ואז אני בקול מאוד שלב, מאוד קר, מאוד בטוח, אומר לו, רטס, אני אחכה עוד חצי שעה לשחר, ורק אז אני אסע, השטח רווי בחיילי קומנדו סורי. יש חילופי דברים מאוד מאוד קשים, ורטס צועק בקשר, ואני אומר לו, אני אמתין עם זה עד השחר. אז אני שומע את רטס מודיע לסמגד שלו, 11 כאן 10, סע עם שלושת הטנקים שלך, לחלץ את שני הטנקים של אבנר.
בעצם שרפת פקודה?
נכון. אני בעצם מסרב פקודה בקרב נוכח פני אויב. זה בדיוק האמירה שעשיתי.
משולם רטס, מגד 71, מבין שאבנר לא מתכוון לסכן את הכוח שלו בחילוץ לילי תחת אש וללא אמצעי ראיית לילה. נאמן לעיקרון שלא משאירים פצועים בשטח, רטס מחליט להטיל את משימת חילוץ שני הטנקים על הסמגד שלו, גדעון ויילר. ויילר יוצא לדרך בראש כוח של שלושה טנקים. שי קנטו הוא, כזכור, נהג טנק הסמגד.
ואז בשלב מסוים, גדעון אומר לנו שאנחנו צריכים לנסוע לטובת מבצע חילוץ, כי יש שניים, שלושה טנקים של כוח מסוים, שפשוט מגלל איזושהי בעיה לא יודעים מה עלה בגורלם, והמגד החליט שאנחנו ניסע כדי לראות מה עלה בגורלם, ואם יש אפשרות כמובן לחלץ אותם, ולעזור להם, או כל מה שנדרש. טוב, אנחנו היינו, כפי שאמרתי, באזור החרמונית, אז אנחנו נוסעים למטה, לכיוון קיבוץ אל רום, שזה אותו קיבוץ ששם היה רוב הנושא הלוגיסטי של כל החטיבה, של חטיבה 7, ואנחנו ננו מקיבוץ אל רום, שוב, לאורך הקו, לאורך הכביש, סליחה, למושב יישוב דרוזי שנקרא בוקטה. כל הדרך גדעון מספר לנו, הכוחות הסורים ברמת הקומנדו הסורי הביאו לשטח עם מסוקים, חיילי קומנדו סורים שהיו מצוידים בטילי נונטט, נונטט זה נגד טנקים, מסוג RPG, ואז גדעון מספר לנו שזה איום חדש, אבל מאוד מאוד
משמעותי
ואכזרי, שגורם לנו להרבה מאוד אבדות, ויכול להיות שזה מה שקרה לאותם טנקים שנפגעו, והם פשוט לא עונים בקשר, ולכן לא יודעים מה עלה בגורל הצוותים שלהם. ואז הוא אומר לנו, אני זוכר גדעון, לנו זה לצוות, חבר'ה, אני מבקש מכם דבר אחד, זה נסיעה לא פשוטה. תדעו לכם, וגדעון היה מין טיפוס שהוא היה, הוא מעט מאוד בדיבור, ושהוא כבר היה מדבר, זה היה ממש לעניין, בלי הרבה, מה שנקרא, מסביב. אני מבקש מכם לחדד את כל החושים שלכם. כל אחד שיושב בתא שלו, שיהיה הרבה יותר מרוכז בשמיעה של דברים, בראייה של דברים, בהבנה של דברים. אל תבלבלו לי את המוח בכל מיני דברים שאתם שיחות חולים כאלה. אני לא רוצה את זה עכשיו, הוא פשוט פקד עלינו. ואז בשלב מסוים של הנהיגה, ללמדך עד כמה היה מתח בטנק, ואנחנו כמובן גם, הפחד מתחיל להיבנות. כי אתה יודע שאתה נכנס לאיזשהו משימה שיש עליך המון איומים. הרחובות בבוקטה הם מאוד מאוד צרים. זה יישוב דרוזי הרי, שהבתים... ואני רואה את הרחוב, ואני רואה כמה כלים רכים, זאת אומרת רחבים שלהם, שמפריעים לי בהתקדמות. אני טנק ראשון, אל תשכח. אחרינו יש עוד שני טנקים. אז אני אומר לגדעון, גדעון, תגיד לי, מה לעשות? אני פה הולך ל... ואז הוא נותן צעקה, תעלה עליהם, מה אתה בכלל שואל? תעלה עליהם, תיסע כבר. זה שוב איזשהו רגע מסוים שבעצם מלמד הרבה מאוד על האווירה שהייתה. זאת אומרת, הוא היה מאוד מתוח, הוא הבין ש... והוא בעצם אמר, מה אני מבלבל לו את המוח עכשיו?
גדעון ויילר צדק בהערכתו את גודל האיום שנשקף לטנקים שלו מטילי הנונטט. ה-RPG והסאגר היו לא רק טילים מדויקים יחסית מטווחים רחוקים, היה להם עוד מאפיין חשוב שהיווה סכנה אדירה לטנקים, ראש הקרב שלהם. רקטות הנונטט הראשונות במלחמת העולם השנייה היו מצוידות בראשי קרב פשוטים למדי, רימונים מלאים בחומרי נפץ שהתפוצצו בזמן הפגיעה במטרה. אבל ברקטה שניסית על ידי אדם, אפשר לשים רק כמה קילוגרמים בודדים של חומר נפץ במקרה הטוב, ועד מהרה נסתבר שהפצצות הקטנות לא מצליחות לחדור את השריון העבה של הטנק. בצר להם, פנו מפתחי הנונטט אל תופעה שנתגלתה עוד במאה ה-19, אבל עד אותו הרגע לא ממש עניינה אף אחד. התופעה הזו מכונה אפקט מונרו, על שמו של צ'ארלס מונרו, האיש שחקר אותה. הרעיון הבסיסי והמשונה למדי של אפקט מונרו הוא שאם נוטלים גוש של חומר נפץ ומחסירים ממנו חומר, הפיצוץ דווקא הופך לחזק יותר. דמיינו לעצמכם גוש של חומר נפץ בצורת חצי אבטיח. ניקח כף, נחפור בתוך החומר וניצור בו גומה חלולה. בזמן הפיצוץ נוצרים בתוך הגומה החלולה גלי הדף שמתווספים זה לזה ומחזקים זה את זה, כמו גלים בים סוער, ואותו מיקוד של גלי הדף בנקודה אחת במרחב מפקס את עוצמת ההרס של חומר הנפץ ומחזק אותה. מונרו תיאר באחד ממאמריו ניסוי ראשוני שבו פיסה לא גדולה של חומר נפץ חלול שכזה פערה חור בקוטר של 10 סנטימטרים בקיר פלדה בעובי של כמעט 20 סנטימטרים. מפתחי טילי הנונטט נטלו את אפקט מונרו והוסיפו לו טוויסט קטלני. הם ציפו את דפנות הגומה החלולה בשכבה דקה של נחושת. דמיינו קונוס צר עשוי מנחושת שמצפים אותו מבחוץ בפלסטלינה ותקבלו תמונה מנטלית לא רעה של מטען חלול. ברגע הפיצוץ גלי ההדף מתנפצים על הנחושת, מעידים אותה והופכים אותה לענן דחוס של חלקיקי מתכת. החלל הריק בתוך המטען מרכז את עוצמתם של גלי ההדף והופך את ענן המתכת לסילון צר וארוך, כמו מקל מוצק למחצה של נחושת גזית שנע קדימה במהירות אדירה, למעלה מ-9 קילומטרים בשנייה, מהר יותר מכל פגז או קליע. כשסילון הנחושת פוגע בקיר פלדה, כדוגמת שריון של טנק, העוצמה שבה הוא מתנפץ על המתכת גורמת לה להפסיק להתנהג כמו חומר מוצק, ולהפוך לשבריר שנייה למעין נוזל דחיס. סילון הנחושת דוחף הצידה את אטומי המתכת, ומפלס את דרכו בקלות דרך 10 סנטימטרים של פלדה, עד שהוא בוקע מצידה השני כמו גז מתוך נחיר של בקבוק דאודורנט. את מה שקורה בתוך הטנק בשלב הזה, אני לא חושב שאני צריך לתאר לכם. טילי נונטט בעלי ראש קרב חלול, או באנגלית High Explosive Anti-Tank Warhead, או HEAT בקיצור, הופיעו בשלבים המאוחרים של מלחמת העולם השנייה, וכבר אז חוללו מיני מהפכה בשדה הקרב. בפעם הראשונה היה לחיילי החי"ר כלי נשק יעיל וקטלני, שהיה מסוגל לחדור את השריון העבה של הטנק, ואפשר להם להתמודד כנגדו, אם לא כשווים מול שווים, אז היה משהו שבהחלט התקרב לכך. בימים שלאחר המלחמה הגדולה, המשיכו צבאות העולם לשכלל את הטכנולוגיה הזו, וראשי הקרב של ה-RPG והסאגר כבר היו בעלי כושר חדירה של 200 עד 430 מילימטרים פלדה. בטנקים מודרניים בימינו ישנם אמצעי הגנה להתמודדות כנגד איום טילי הנונטט, אבל במלחמת יום הכיפורים עמד לטנק השוט קל רק השריון שלו, 150 מילימטר בלבד של פלדה. אבנר לנדאו עומד עם פלוגת הטנקים שלו וצופה, חסר אונים, בכוח החילוץ של גדעון ויילר מתקדם לקראתם. הוא מבין מה עומד להתרחש.
ואז אני רואה את הצלליות כבר כמעט מהיר השחר, אז אני רואה את הצלליות של 3 הטנקים. אני לא יכול לשכוח את זה עד היום, במרחק של קילומטר בערך מני, נוסעים על דרך הכי פשוטה, הכי קרובה להגיע לטנקים, אבל ברור שאי אפשר להגיע לשם בשלום. ואני צועק בקשר, גם אני רטס עצור את הטנקים. לא מתייחס לעניין. הטנקים, שלושת הטנקים מתקרבים לשני הטנקים שלי במרחק של מאות מטרים, ופתאום במרחק של קילומטר אני רואה איך שכל הטנקים חוטפים ממערב מתוכנן ומסודר של הסורים פצצות RPG משני צידי הכביש, ובעצם הטנקים מתחילים לבאור.
עברנו את בוקטה, ואז בשלב מסוים אני שומע בום נוראי. טלטלה נוראית של הטנק, ואני בשלב הזה שנפגענו, שאני מרגיש טלטלה נוראית, המחשבה הראשונית שלי הייתה שעלינו על מוקש. אל תשאל אותי למה. אני ידעתי שהתעלת הנוטט, שידעתי שאנחנו מתקרבים אליה, וזה סיפרו לנו בזמנו, היא תעלה שיש לה מיקוש כדי לעצור כוחות סורים, אבל בצד המזרחי שלה, לא בצד המערבי. ואני ידעתי, שוב, בגדול שאנחנו באים אבל החלטתי שעלינו על מוקש, אולי בגלל הטלטלה הגדולה, כי מוקש זה... אוקיי, בד בבד שאני מנסה להבין שעלינו על מוקש, יש ריח ואשן נוראי ופיח בתוך הטנק. המנוע עדיין עובד, מערכת החשמל 24 וולט של הטנק עדיין עובדת, ואני בתמימותי בקשר פנים, יש לכל טנקיסט הרי קשר פנים, כסדה כזאת עם קשר פנים, שואלת גדעון, מה קרה? ואני שומע שהקשר פנים פעיל, זאת אומרת הוא חי, ואין קול ואין עונה. גדעון, מה קרה? מה... יש משהו ש... כי אתה יודע, אני בום נוראי, ריח של... ואז אני רואה, לא שומע שום דבר מגדעון, ואז אני פונה למאיר. מאיר, אגב, היה איש הפנימייה הצבאית, אבל הוא היחידי שהכרתי אותו טוב, כי את הקורסים הראשונים בשריון עשיתי איתו יחד, מאיר יערי. ואני אומר לו, מרקה, מה קורה? וגם מאיר, פעם, פעמיים, שלוש, אין קול ואין עונה, אז אני פונה ליהודה, יהודה, מה קורה, מה קורה? בקיצור, אין קול ואין עונה. ואז אני מבין שאנחנו נפגענו, ואני מבין שעלינו על מוקש כנראה, ואז אני אומר, בוא אני אבדוק אם הזחל תקין, כי אולי המוקש קרא אותו, ואני עושה היגוי קטן. ואני מרגיש שהזחל בסדר, זאת אומרת, יש לי נגיעה. אז אמרתי, רגע, ואז רק שחזרתי את מה שגדעון אמר לנו, תחשוב שוב על בחור בן 19, שמתחיל עכשיו להבין את גודל האירוע שהוא נמצא בו, במרכאות האירוע, כן? ואני מבין שהצוות לא עונה, אני לא יודע למה, בכלל לא חושב שקרה להם משהו. יש לי היגוי, אז אני אומר, אוקיי, אני לוקח את הידית, כי הייתי בנסיעה עד עכשיו, לוקח את הידית ושם בפארקינג, ומדומם את המנוע. זה הפעולה הראשונה שעשיתי.
בשלב זה, תא הנהג שבו נמצא שי קנטור, מבודד משאר חלקי הצריח. על דפנותיו הפנימיות של הצריח מותקנות כל מיני מערכות, מתקנים ליחסון בגזים וכדומה, שחוסמים את המעבר מתא הנהג לצריח עצמו. שי יכול לשמוע מה קורה מאחוריו, ואולי לראות מה קורה בצריח מבעד לחריר כזה או אחר, אבל לא יותר.
ואז אני שומע כל מיני חרחורים מהצריח אחורה. אני כרגע עם הפנים קדימה, לא יודע מה קורה אחורה, כן נושם אבק ופיח, ועוד ריח מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר, חריף כזה. ואז אני מחליט ואני אומר לעצמי, בוא נראה מה קורה בצריח. לוקח את המשענת של תנהג, ומביא אותה למצב של 180 מעלות. אתה יכול ליצור כל מיני מצבים בהתאם לנוחות שלך, מה שמאפשר לך בעצם, או לראות עם העיניים מה קורה בצריח. ואז אני מגלה את המראה הנוראי שאני מזהה. אני מזהה פשוט, אני אגיד את זה במילים עדינות, חלקי גופות פזורות בצריח. ואני מתחיל להבין מה קרה פה. אני עושה איחוד של כל הדברים שאני מבין. אני נותן לך הכל בסלו מושן, כאילו סרט. אני א' מבין שזה באמת כנראה טיל של, של נונטט, כי יש לי היגוי, אז זה לא יכול להיות מוקש. הצריח פגוע לחלוטין, ואז למעשה אני מבין שהריח שאני נושם, זה כנראה ריח של דם שרוף. המטען חלול עשה נזקים נוראים בצריח עצמו, בטח לבני אדם. ואז אני בעצם מקבל החלטה שאני מכבה את האורות, מכבה את ה-24 וולט, וממתין.
אתה לא יכול לעבור
אני לצריח. לא יכול, אני לא יכול לעבור, כי יש רק מצב מסוים של התותח, נדמה לי בשעה, שהוא בשעה 5, שיש כן אפשרות של מעבר מהתא נהג לצריח, או להיכנס או לצאת, אבל במקרה הזה, התותח היה ממש מעל, בחזית של הטנק, זאת אומרת, מעל המדפי נהג, אגב, מה שמאוד מאוד הגיוני, מפני שאיפה האויב? האויב מולנו, זאת אומרת, גדעון מכוון, או התותחן וגדעון מכוונים את התותח לחזית שלנו. זה שתא נהג נמצא ממש בחזית של הטנק, זה, אגב, זה כנראה מה שדי הציל אותי, מפני שברגע שתא נהג חסום, אז כנראה כל המערכות של הצריח די חסמו כל מיני חלקי מתכת שהיו יכולים לפגוע בי אם, אם זה לא היה המצב. זה גם מזל גדול מאלוהים, אבל אני כן רואה קצת, אבל אני לא יכול להיכנס לצריח. ואז אני למעשה מבין שאנחנו פגועים, ואני אז מתחיל לחשוב, שי, מה אתה עושה? ופה נכנסות מחשבות שאני זוכר שהמחשבה הראשונה והכי מפחידה מבחינתי הייתה ליפול בשבי. ליפול בשבי, אני זוכר שמה שאז קראתי, ידעתי על נפילה בשבי ובעיקר בשבי הסורי, שנחשב לשבי הנוראי ביותר, ואני אומר, אלוהים אדירים, שי, אם אתה יושב בשבי, אתה גמור. זה היה פחד נוראי. פשוט אני זוכר שזה הביא אותי לכל מיני מחשבות, מה אני מכניס לי לראש, שאם אני כן נופל בשבי, אני אומר או לא אומר לשבויים שלי. דאגתי שלא יהיה איתי שום סממנים שידעו שאני מפקד טנק, ואז התחלתי לשחזר לעצמי סיפור מה אני. והתובנה שהגעתי אליה הייתה שאני התחלתי באמת בשריון, אבל מגלל סיבות בריאותיות הביא אותי להיות טבח, זאת אומרת לעבוד במטבח. הבעיה השנייה שחשבתי עליה זה מה אני עושה עם עצמי כרגע. והחלטתי שאני מעמיד את עצמי פני מת. מה זה נקרא מעמיד את עצמי פני מת? אני שוכב על הכיסא, לא זז, לא נע, כמובן שפיפי ועשיתי כמה שצריך. מזל שהיה איתי טיפה חלווה, אני זוכר, חלווה זה היה ארוחת הבוקר, הצהריים והערב שלנו, והיה לי גם קצת מים. על כל פנים, מה אני עכשיו עושה? האם אני נשאר בטנק? האם אני איכשהו מנסה לצאת מהצריח, או לא ידעתי אם אני יכול או לא יכול, אולי בהשתחלות מסוימת, מה אני עושה? ואמרתי, גם אם אני יוצא מהטנק, נניח, גם אם אני מצליח, לאן אני הולך? רמת הגולן מבחינתי זה מקום חבל ארץ שלא ידעתי כלום. זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה בטנק, יכולים לראות עליך עוד פעם. או מהאוויר, או טנקים אחרים שרואים טנק ישראלי ודופקים, מה אני, או עוד פגז אחד ואני גמור. ואני רואה אבל שהאור כבר עולה. ואז אני חייב לומר שבאותם רגעים לא פשוטים, שאני משחזר כל מיני דברים כפי שאמרתי, ואני בודק את עצמי ואני רואה שאני בסדר, אבל עדיין אי ידיע מה קורה עם גדעון, למה הוא לא עונה לי, ומה קורה בכלל, משגעת אותי, פשוט משגעת אותי, וגם אני לא יודע, וזה גם אחד הדברים הנוראים, נתן תחשוב, אני לא יודע מי מנצח, האם אנחנו את הסורים, או חס וחלילה להפך, שום מושג אין לי.
עד כאן לחלקו האחרון של סיפורה של חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. כפי שציינתי בתחילת הפרק, החלק השלישי והאחרון כבר עלה לאוויר, והוא זמין בכל האפליקציות ובאתר שלנו, ranlevi.com. בחלק השלישי נמשיך את סיפורם של שי קנטור ואבנר לנדאו.
אי אפשר לפתוח את המדפים. פתח היציאה של נהג חסום, הוא לא יכול לצאת מהטנק. ואני דופק בשקל כאילו איזה וב גרירה, והיה לי נדמה שאני שומע משהו, אני עולה על הצריח.
נשמע על הקמתו של כוח התעמלות בוקר של סגן אלוף יוסי בן חנן, ועל הקרב בעמק הבכה. בנוסף, נשמע על הפציעה הקשה של צבי קרק, מ"פ פלוגה א'.
ומחסים אותי בשמיכה. ואז, זה כבר סיפורים שהרופא סיפר לי אחרי זה, אנחנו בקשרים עד היום, זה הרגל שלי עשה איזושהי אבית. אומר חבר'ה, תרים את השמיכה, יש פה מישהו שחי עוד.
ולבסוף, על האופן שבו סייע אבירם ברקאי לשקם את תדמיתה החבוטה של חטיבה 188.
ובאתי אליהם, אחד-אחד לביתו, ואמרתי, יש לי שאלה קצרה, ואני רוצה תשובה מהירה. אמרו, שוט. אמרתי, יום שבת, 6 באוקטובר 1973, השעה 13:55 בצהריים, פרוץ מלחמת יום הכיפורים. איזה כוחות שריון סדירים, עומדים ברמת הגולן על מנת לקדם את פני הצבא הסורי. עכשיו, בלי לחשוב.
כל זאת ועוד, בחלקו השלישי והאחרון של הסורים על הגדרות. חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. תודה רבה לנתן פוזניאק שסייע בהכנת הפרק. להתראות.